ראשון אמור להיות ה-30 לספר אז כמה אנשים פה מבית הכנסת יום פנו אליי וגם אני הרגשתי צורך להקדיש שיעור אחד לעילוי נשמתו. בסוף השיעור אני קצת, אני אביא משהו ממנו שאפילו קצת מתקשר לנושא השיעור. טוב, בפרשה שלנו מתואר שמשה יוצא לראות בסבלות אחיו, יוצא לראות את שלום אחיו, ויום אחד הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, הוא הורג אותו ותומן אותו בחול. למחרת הוא רואה שני אנשים עבריים ניצים, ושם הפסוק אומר כך, זה המקור הראשון אצלכם, ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עבריים ניצים, ויאמר לרשע, למה תקה רעך? עכשיו חז"ל מאתרים את שני העברים האלה כדתן ואבירם. גמרא בנדרים אומרת שמדובר על דתן ואבירם. והמדרש, זה המקור השני אצלכם, בשמות רבה, מסביר, עושה מין איזשהו סוג של גזרה שווה. הוא אומר כך, ניצים, דבר אחר, ניצים, שהיו מתכוונים להרוג זה את זה. כמדתימה, בדברים, כי ינצו אנשים יחדיו. ואמר רבי אלעזר, במצות של מיטה, הכתוב מדבר. מצות הכוונה מריבה, כן, מצה הוא מריבה. אז מה המדרש בעצם אומר? המדרש אומר ששני האנשים האלה שהיו ניצים, הם למעשה כל אחד התכוון להרוג את השני. אמנם יש כאן מישהו אחד בפסוק שנקרא רשע, ויאמר לרשע, כאילו היה פה רשע אחד. אז ויאמר לרשע, למה תקרא איך? ככה לפחות נראה מפשט הפסוק. אבל גם לפי הזיהוי של חז"ל, שזה דתן ואבירם, אז מן הסתם גם השני לא היה צדיק גדול. בכל מקרה, ככה זה מה שיוצא מהמדרש, איך שזה לא מסתדר עם הפשט, אבל זה מה שיוצא מהמדרש, שמדובר פה במצב ששני הצדדים, כל אחד רצה להרוג את השני. מה קורה במצב כזה? כשיש שני רודפים בו זמנית, כל אחד רודף אחרי השני להרוג אותו. בדרך כלל במצב של רודף, אז אם ראובן רודף אחרי שמעון להרוג אותו, אז אנחנו צריכים להרוג את ראובן כדי להציל את חייו של שמעון. מה קורה כששניהם רודפים כל אחד אחרי השני? הם רביעים במגמה של כל אחד להרוג את השני. אין פה איזה רודף מוגדר אחד. מה קורה במצב כזה? להרוג את שניהם כדי להציל את מי? אותי, להציל את העולם מנוכחותם.
להציל כל אחד מהם מהעבירה של רצח.
אוקיי, לפי השיטה שדין רודף זה להציל את הרודף מהעבירה, אז יכול להיות שאתה צודק. טוב, אף אחד אני חושב לא באמת לוקח את זה עד הסוף. מה?
אחרי שתורג יפה פועל את המצווה להציל את השני, אין לו
למה. אבל השאלה את מי תהרוג ראשון. אבל אין רשע, שניהם רודפים, זה בדיוק הנקודה.
להציל אותו בעדר.
לא, אם אתה יכול להציל באחד מאיבריו, אז אין בעיה. אבל השאלה היא מה קורה אם אתה צריך להרוג. האמת שאפילו באיבר. את מי? אתה יכול לפגוע באיבר של פלוני או באיבר של אלמוני, של דתן או של אבירם. במי תפגע? אז מצב כזה שהוא מצב סימטרי, לא לגמרי ברור מה הדין במקרה כזה. בתורה מה כתוב? משה לא הרג אף אחד. נכון? שלא הרג אף אחד בין העברים.
מה?
מה? מה אמר? כן, כן, אבל הוא לא הרג אף אחד. למה? אפשר היה להגיד, כי ככה דין באמת, שכשיש שני רודפים אז לא הורגים. מפשט הפסוקים, היה מקום כמובן גם להגיד שהוא סתם, הוא ראה שנודע הדבר, הוא היה צריך לברוח, והוא לא הלך להסתבך על ידי זה שהוא הורג עוד אחד. מספיק כבר רודפים אחריו, או כן, כבר נודע הדבר שהוא הרג מצרי אתמול, אז הוא כבר במגמת בריחה, ולכן הוא לא הורג אותם, לא בגלל שבאמת זאת הכרעה אמיתית, שבמצב כזה לא צריך להרוג אף אחד, אלא בגלל הנסיבות, הוא היה צריך לברוח. אז לא לגמרי ברור.
אולי גם, אחרי ששם אומר, אחרי נודע הדבר, בגלל מסקנה ששניהם רשאים בעצם,
לא היה מילה. לא, אני מדבר על מצב ששניהם רשאים. מראש אני מדבר על מצב ששניהם רשאים. ועדיין, השאלה היא מה הדין בסיטואציה כזאת. אז זה שמשה לא הרג אף אחד, זה כתוב.
דתן ואברהם נותרו בחיים עובדה.
מה?
דתן ואברהם נותרו בחיים.
כן, זאת עובדה. הקשה למה?
אז כדי שזה יהיה בסדר עם המדרש של חז"ל, אז האמירה הזאת, למה תקרא איך, בכל אופן, גרמה לשניהם בשלב הזה
לעצור.
לעצור.
אולי, למרות שלא נראה, היה נראה שהם התחילו לאיים על משה רבנו ולא כל כך נבלו ממנו.
אבל לא הרגו, לא... שניהם נשארו בחיים.
כן, הוא לא הרג אף אחד. רק השאלה למה? האם בגלל שבמצב כזה באמת הלכתית לא צריך להרוג אף אחד, כי שניהם רודפים אחד אחרי השני, ובמצב שיש רדיפה הדדית, פוקע הדין רודף, מאיזושהי סיבה, נראה זה עוד בהמשך, או שלא, שהוא לא הרג מסיבות טכניות, הוא היה צריך לברוח, נודע הדבר, לא היה לו זמן, לא רצה להסתבר, לא יודע מה, מסיבות טכניות.
עובדה שהוא
הציל
אותם. מה? עובדה שהוא הציל אותם,
אחד מהשני. אתה אומר ששניהם נותרו, עכשיו אני מבין מה אתה אמרת. שניהם נותרו בחיים, הכוונה שלמרות שהוא לא הרג אף אחד, גם הם לא הרגו אחד את השם.
הוא יכול להציל אותם אחד מהאיברים.
אוקיי, טוב, שומע. בכל מקרה, במדרש עצמו מה כתוב? במדרש עצמו נראה שהמדרש עושה הרי איזושהי גזרה שווה, ניצים, שהיו מתכוונים להרוג זה את זה, ומדובר במצות של מיטה. כן? זאת אומרת שהם, כל אחד ניסה להרוג את השני. אבל יותר מזה, אחרי זה מה אומר רבי אלעזר? אמר רבי אלעזר, במצות של מיטה הכתוב מדבר, לגבי מה?
לגבי כי
ינצו אנשים יחדיו. מה זה הפסוק כי ינצו אנשים יחדיו? זה בעצם הפסוק, או אחד הפסוקים, שממנו חזל עובדים עדים רודס. הפסוק הזה. ובפסוק הזה עצמו מפרש רבי אלעזר במדרש שמדובר שיינצו אנשים יחדיו. זאת אומרת שבפסוק הזה בעצם מדובר ברדיפה הדדית. ובפסוק הזה עצמו אנחנו לומדים עדים רודף. נראה מהמדרש בצורה אני חושב די ברורה שגם כאשר ישנה רדיפה הדדית יש דין רודף, דין רודף לא פוקע. נכון? ככה נראה. הרי המדרש אומר, באותו פסוק שממנו לומדים את דין רודף, באותו פסוק עצמו, שממנו האישה הרי מתערבת שם כדי להציל את בעלה, אז אומרים שם שהיא פטורה מדין רודף, אלא אם כן היא הייתה יכולה להציל אחרת, אבל אם לא, אז היא פטורה מדין רודף, גמרא בבבא קמא. אז מה? אז הפסוק הזה עצמו שמלמד אותנו את דין רודף, הוא עצמו מדבר במצב ששני הצדדים רודפים אחד אחרי השני. ככה מפרש המדרש. אז מה זה אומר? שהמדרש הזה כנראה תופס, שגם כאשר שני הצדדים רודפים אחד אחרי השני, יש דין רודף. ולכן אומר המדרש גם פה, אותו דבר. כי ינצו, זאת אומרת, סליחה, שני אנשים עיוורים ניצים, וכמו כי ינצו שם. גם פה מדובר שבמצות של מיטה, כל אחד רוצה להרוג אחד את השני, וכנראה מה שיוצא, זה שגם במצב הזה, יש דין רודף. דין רודף לא פקע. עכשיו, למה הוא לא הרג? אז אמרנו קודם, עכשיו אפילו אמרתם טוב יותר מה שאני חשבתי, הוא הצליח להציל אותם גם בלי להרוג. בסדר, אבל עקרונית, במצב כזה זה נקרא שיש דין רודף. ככה נראה מהמדרש.
אפשר להגיד ששמרם,
לא, אבל כל הלימוד הוא, להפך, כל הלימוד על הדדיות. מה הוא אומר? כי ינצו אנשים יחדיו, אז מה הוא מתכוון לומר? יחדיו, מה זה? ינצו יחדיו, זאת אומרת, במצות של מיטה, זאת אומרת הכוונה שזה מריבה שכל אחד מנסה להרוג יחדיו, וזה מדמים אלינו, שני אנשים עבריים ניצים, שגם אצלנו זה שניהם רצו להרוג אחד את השני.
אצלנו, כן, אצלנו הכוונה היא באמת ששניהם
תבואו
להרוג
אחד
את השני,
אבל שרבי ילדה... לא, אבל אתה רואה שם את... אתה רוצה לטעון שמה שלומדים משם זה רק שמצות הכוונה לרצון להעמיד, לא זה שזה הדדי. אבל אני חושב שקשה להתעלם מהפסוק, הוא לא הולך סתם הרי לפסוק הזה, כתוב יחדיו, כי נתנו אנשים יחדיו, אה?
צריך לבדוק...
חזל, לומדים מפה עדים רודף, מהפסוק הזה.
הרי הפסוק בדברים עצמו, מהפשט שלו, דווקא האישה נהנשת.
כן, אז חזל אומרים שמה שהיא נהנשת רק במקום שהיא לא... שהייתה לה ברירה אחרת, אבל אם לא, אז היא פתורה, להפך. כל החידוש הוא שלמרות שיש דין רודף, אם הייתה לה ברירה אחרת, היא נהנשת. אבל מדובר פה על דין רודף. בכל אופן, אני חושב שההקשר, הפסוק הזה אומר, ינצו אנשים יחדיו, יחדיו הפירוש הוא זה הדדי, ולכן גם מדמים את זה למקרה שלנו.
אבל מה רבי לזר, כשרבי לזר אמר את מה שהוא אמר, בכל זה של הסוגיה, מה הוא עשה רגיל בזה, לנסות של מיטה כזה? כשהוא אמר את זה ולכן מה? מה הייתה המתקנה שלו? מה הוא רוצה בעצם להגיד?
אני רוצה להגיד שמדובר פה במריבה על מנת להרוג. מריבה על מנת להרוג.
כשהוא אמר את זה, זה היה לזה איזה מסקנה הלכתית כלשהו, לא רוצה לספר.
לא, 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 זה מדרש אגדה, זה לא מדרש הלכתי.
לא, מדרש אגדה זה שלנו, שמות רב, זה מדרש אגדה.
אבל זה הכל זה שמות רב.
זה מה שכתוב שם, כמה זה סיימה. עכשיו, רבי אלעזר, רבי אלעזר, אמר מה שהוא אמר, הוא רצה להגיד את המסקנה הלכתית לגבי הפסוק.
מי אמר הלכתית? לא,
פרשנות
הלכתית.
של המילה ניצים.
מי אמר הלכתית? זה פרשנות, כן,
של
בדיוק.
של המילה ניצים.
זה גדרה שווה פרשנית, אין פה הלכות. בפשטות אין פה הלכות.
אני לא מדבר על הגדרה שווה. הגדרה שווה היא בוודאי דנה בעד הזה. נו. אני מדבר על רבי אלעזר, לא את הטיטוט של רבי אלעזר, במה שרבי אלעזר אמר.
רבי אלעזר הוא חלק מהמדרש הזה.
מסביר את המילה ניצים.
זה גם מדרש אגדה, מה זאת אומרת? הוא מסביר.
ואמר רבי אלעזר, ושם מדובר על...
על מצות של מיטה.
יש פה מישהו, זה סתם עד המדרש, מצוטט את רבי אלעזר. מה רבי אלעזר אמר, מה הייתה...
שפירוש המילה ניצים, הכוונה מצות של מיטה.
זה לא אומר... כשהוא אמר את זה, הייתה לו איזה כוונה הלכתית אולי כלשהי, אני לא יודע.
אולי כן, אולי לא, אבל אני חושב שההקשר, כשאתה מתחיל, ואתה אומר לי, תראה פה, מה אני בא לחדש לך? שהיו מתכוונים להרוג זה את זה, שיש פה איזשהו מצב הדדי. ואתה מביא את רבי אלעזר משם, שאומר לך במצות של מיטה, ושם הפסוק אומר יחדיו, הוא אומר את זה. אני חושב שזה...
זה ממש דרך המדרש, אי אפשר לעשות את זה.
למה לא? אני, טוב, בכל אופן, אני נוטה לחשוב שכן, אבל בסדר, נראה. אז למעשה מה שיוצא מכאן אם אני צודק זה שבעצם גם על מצב הדדי יכול להיות שיש דין רודף. זה מה שעולה מהפסוק הזה. זאת אומרת ההדדיות לא מפקיעה את דין רודף. ככה לפחות נדמה לי לפחות שאפשר ללמוד מהמדרש הזה. בואו נראה את הדברים קצת יותר בצורה שיטתית. אבל בשביל להבין את זה, נתחיל בהקדמה קצרה, שהיא הקדמה מושגית. זאת אומרת, קודם כל ננסה להגדיר את המושג דין רודף, מול מה הוא עומד, מה המאפיינים שלו, ואז נחזור חזרה לדון בשאלה של רדיפה הדדית. טוב, קודם כל, בהקשר הזה, השחקנים על הלוח הם שניים, לא האנשים, העקרונות ההלכתיים שעומדים על הלוח, הם שני עקרונות הלכתיים. עיקרון אחד נקרא דין רודף, והעיקרון השני נקרא האיסור של להציל עצמו בנפש חברו. או יארג ואל יעבור על רצח. נכון? יש דין שאם אומרים לי לרצוח, בא מישהו ומאיים עליי שאני ארצח את פלוני, ואם לא אז הוא יהרוג אותי, אסור לי להרוג את פלוני ואני חייב למות. למה? הגמרא אומרת, מי אמר דדם עדידה סומך ספי. הדם שלך לא יותר אדום מהדם שלו, ואתה לא יכול... לקנות את חייך, להציל את חייך, במחיר ההמתה שלו. אתה לא עדיף עליו, מה פתאום שהוא ישלם בחייו בשביל להציל אותך. אין מה לעשות, אם אתה נגזרה עליך מיטה, אתה תצטרך לשאת בזה, אין ברירה, הוא ודאי לא אשם. אתה לא יכול לקחת את חייו כדי להציל את עצמך. אז קוראים לזה לפעמים יארג ואל יעבור על איסור רציחה. לפעמים קוראים לזה איסור של מציל עצמו בנפש חברו, זה אותו דבר. זאת אומרת, אסור לי להציל את עצמי בנפשו של חברי. זה צד אחד. מצד שני, ישנו דין רודף. מה זה דין רודף? דין רודף זה מצב שבו ראובן רודף אחרי שמעון להרוג אותו. אני מחויב, לא רק מותר לי, מחויב להרוג את ראובן כדי להציל את חייו של שמעון. זה דין רודף. לכאורה, ישנה סתירה בין שני הדינים האלה. כי הדין הראשון אומר שאני לא מקריב חיים של אחד כדי להציל את החיים של השני. ובדין רודף מה אנחנו רואים? שאנחנו בעצם לוקחים את החיים של הרודף כדי להציל את חייו של הנרדף. נכון? אבל דין רודף למעשה עומד בניגוד לעיקרון של מי אמר דדם עדידך, סומק תפי. יגיד לי הרודף, רגע, מה דמו של הנרדף אדום יותר מדמי? למה אתה הורג אותי כדי להציל אותו? נכון? סך הלכורה.
יש עוד דין, יש את כמה להורגך, שכם להורגו. אתה אדם אומר,
אתה
רוצה להרוג אותי.
כן.
אבל
אם
מותר
להרוג
אותו,
כן.
למה אדם שלא יותר...
אתה יכול לשאול את אותה שאלה. א', אני אשאל גם שם את אותה שאלה.
זאת אומרת שיש עוד
איתו. זה רק שלב השאלה, ברור. ברור שאנחנו נצטרך לענות על השאלה הזאת. זה שלב השאלה.
זה אדם שורב... השאלה הזאת היא... פלפולית גרד, זה לא יותר... אז אפשר לענות את הדבר, שבן אדם שהוא רוצה... הוא חייב
מיטה,
נכון? אז זה לא צריך להרוג אותו, זה כמו שבן אדם שבא...
לא הבנתי, עוד פעם?
בן אדם שבא לרצוח, הרוצח הזה שאני רואה אותו עכשיו, זה לא בן אדם שחייבים
להם מיטה עם הנהוג,
זה לא נחשב להרוג, זה כמו
אגב... למה זה נחשב להרוג?
הנה,
זאת אומרת,
בן אדם
שבא במחתרת, גנב
שבא
במחתרת,
אין לו דמים, ואם
במשנה
שם, המשנה שם מנצעים עומדים אותו,
זה לא נשאר הרגע? ברור שלא, גם ברודף לא.
כי יש
לו
דין מיטה כבר.
איזה דין מיטה? הוא עוד לא הרג.
אם הוא הולך להרוג.
הוא הולך להרוג, אז כשהוא יהרוג, יהיה לו דין מיטה.
גם גנב שבא במחתרת לא הורג.
נכון, הוא אומר, גנב שבא במחתרת זה רודף, זה אותו דבר, משם לומדים את דין רודף, זה לא משהו אחר. גנב שבא במחתרת הורגים אותו בדיוק בגלל דין רודף. הוא עוד לא הרג, הוא לא חייב מיטה על עבירה, זה לפני, עוד מעט נראה שאתה צודק, אבל שלב שלב. אז לכאורה יש פה סתירה, כולנו מרגישים שזאת לא, יש פה משהו שהוא לא דומה. אבל עדיין צריך להגדיר את זה טוב כדי להבין איפה כן ואיפה לא, ולנסות למפות את המקרים השונים. אז לכן חשוב להגדיר דברים גם אם מרגישים שישנו הבדל, להבין אותם טוב.
כן. יש עוד
שאלה,
קלאסית,
שאלה
הבדיחה
שאומרת,
אם
יש
אחד
הוא
זה,
ואחד
הוא
השני,
מותר הוא להרוג אותו.
זה המשנה למלך שואל את השאלה הזאת. המשנה למלך שואל את השאלה הזאת. אוקיי? אבל השאלה היא איך מקבלים את ההחלטה הזאת, זה רק לחזור על השאלה. המשנה למלך אגב שואל את השאלה הזאת. למה? כי הרי כתוב שאם יתפר זמרי והרגו לפנחס, הוא לא נהרג עליו, נכון? למה? כי פנחס היה רודף. זאת אומרת היה רודף, הרי מותר היה לו להרוג אותו. הוא היה מצווה, ענייני נתן לו בריתי שלום. הוא עשה מצווה. אז מותר להרוג אותו? שואל המשנה למלך, רגע, והשליח בית דין שבא לקיים בי את דין מיטה שבית דין הטיל עליי. מותר לי להרוג אותו? הוא רוידף.
אבל זה לא היה רוידף. למה אני פתחת
רוידף? הוא שרודף, הוא עשה להרוג את זמרי.
כן, אבל שם, זה לא אותה שאלה. כי פה השאלה, אם אחד...
לא, זאת לא אותה שאלה, תכף אני...
לא הרג את
זמרי
בגלל שזמרי היה
עובד. לא, הוא הרג את זמרי ממשהו אחר, מה זה משנה? שואל המשנה למלך. לא, אבל הוא שואל המשנה למלך, מה זה משנה? מה זה משנה? הרי אם אתה אומר לי שגם מישהו שהורג בצדק, זאת מצווה עליו להרוג, עדיין הנרדף יכול להתגונן על ידי זה שהוא הורג אותו, נו אז גם בדין רודף יהיה אותו דבר, גם שליח בית דין יהיה אותו דבר.
להגיד שפנחס לא נחשב, לא שליח בית דין וגם לא...
אוקיי, אז אלה כבר חילוקים, אבל אני אומר שאין הכי מיימי, זה באמת משהו שצריך לדון בו. אותו דבר, גואל אדם, הוא דן שמה על גואל אדם, וזה לא פשוט בכלל. מה קורה עם גואל, מי שרצח בשגגה, בא גואל אדם ורוצה להרוג אותו. מותר לו להרוג את גואל אדם? גואל אדם הוא רודף. יש צד שכן. מחלקת תנאים יש עליו מצווה, ויכול להיות שבזה יהיה תלוי אם יהיה מותר להרוג אותו.
לא יהיה הבדל בין המועמד להריגה עצמו, הרוצח בשגגה לעומת גואל אדם או זמרי לעומת פנחס, ובין אם מישהו אחר ירצה להציל את זמרי על ידי הריגה.
זה שאלה מעניינת כשלעצמה, יכול להיות שיש הבדל, המשנה למלך טוען שלא. יש ריבש שרוצה לומר שאולי כן יהיה הבדל, דיון אחר. כן, אז בעצם שאלנו שיש איזושהי סתירה יסודית בין שני העקרונות האלה. מצד אחד, יש איסור להציל את עצמי בנפש חברי, כשהאיסור הזה מנומק בעיקרון שאומר שלא מוסרים נפש אחת כדי להציל נפש של מישהו אחר, הנפש שלך לא, אדם שלך לא יותר אדום מאדם שלו. מצד שני, בדין רודף, לכאורה זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו מוסרים את הנפש של הרודף כדי להציל את נפשו של הנרדף. אז מה בעצם ההבדל? אז ברור שההבדל נעוץ בנקודה של הסימטריה. זאת אומרת, כשאני מדבר במצב של יהרג ואל יעבור, מציל עצמו בנפש חברו, בא גוי ומאיים על ראובן שיהרוג את שמעון. ואם הוא לא יהרוג את שמעון, אז הגוי יהרוג אותו עצמו, את ראובן. במצב כזה, ראובן ושמעון, יש פה איזו משוואה. או שהחיים שלך ילכו, או שהחיים שלך ילכו. אבל מה, אדם שווה. אדם של זה לא יותר אדום מאדם שלו. כיוון שכך שווה אל תעשה עדיף. אין דרך. זאת אומרת, אני לא יכול להרוג את שמעון כדי להציל את החיים שלי, כי המצב נשאר סימטרי. מה קורה ברודף? ברודף מה שקורה זה שהמצב פשוט לא סימטרי. אבל כדי להבין את זה אולי אני אביא עוד דוגמה. מה קורה אם ראובן רודף אחרי שמעון להרוג אותו? לא, סליחה. גוי מאיים על ראובן להרוג את שמעון. בסדר? אבל שמעון הוא עובר. או טריפה. מישהו שהערך החיים שלו הוא פחות מאשר אדם רגיל. במצב כזה, אם הגמרא תגיד לי מי אמר בדם עדידה סומק תפי, אני אגיד, מה זאת אומרת? דם עדידי סומק תפי, כן. כי החיים שלי שווים יותר. מה יקרה אז? בפשט הגמרא יהיה מותר לו להרוג. זאת אומרת, אין פה בעיה מהותית. זה לא הנקודה שאסור לי להרוג אותו כי זה רצח. לא. יש פה רק עיקרון הכרעה של שבע אל תעשה. זאת אומרת, כיוון שהמצב הוא סימטרי, ואי אפשר לדעת אדם של מי פחות אדום או יותר אדום, אז אנחנו משאירים את המצב כמות שהוא. אין לנו, דרך להכריע את המצב הזה. אז אנחנו משאירים לגוי להכריע. זאת אומרת, אם הוא יהרוג אותי, אז הוא לקח את חיי. אני לא יכול להכריע את המצב ולהרוג אותו כדי להינצל. אבל תשימו לב טוב, זה רק בגלל שישנה איזושהי סימטריה בינינו. זאת אומרת, אם אני עכשיו אצליח להוכיח שהאדם שלי אדום יותר, כי הוא עובר, למשל, שאיסור להרוג אותו הוא פחות, לרוב מוחלט של הדעות, אז אם ככה, לפי הפשט, נראה שמותר להרוג אותו. נכון? אז בואו נחזור לרודף. אז אולי זה גם הפתרון למה שאמרנו קודם. שאלתי, למה מותר להרוג את הרודף כדי להציל את המרדף? התשובה, נדמה לי, המתבקשת, זה שהמצב הוא לא סימטרי. דמו של הרודף באמת פחות אדום. ולכן מותר להרוג אותו, לכן לא חל.
למה עוד תקיים שבלת?
לכן חל פה הכלל, סניחה, לכן לא חל פה הכלל של מי אמר לדם עדידה, סומך כפה. כיוון שהכלל הזה רק אומר, במצב שאין דרך להכריע, השבלת נעשה אדיר, כי אדם ששניהם אדום באותה מידה. אבל אם יש פה רודף, אז התורה אומרת לנו שדמו של הרודף אדום פחות.
למה?
עכשיו, להבדלים, לשבירות הסימטריה האלה, יכולות להיות כמה סיבות. רודף זה רק שבירת סימטריה אחת, עובר זה אחרת למשל. עובר אדם שלא פחות אדום כי הוא פשוט לא אדם שלם עדיין. אז האיסור להרוג אותו הוא איסור פחות. זה סוג אחד של שבירת סימטריה ביני לבינו. רודף זה סוג אחר. ומה הנקודה? שזה מה שהאינטואיציה של כל אחד אומרת. הרודף לא יכול לבוא ולהגיד, תגיד לי, למה אתה הורג אותי? מה אדם של הנרדף יותר אדום מאדם שלי? הרי המצב הוא סימטרי, ככה הוא טוען. מה פתאום? אתה יצרת את המשוואה הזאת. הרי מי עשה את המשוואה הזאת? של או החיים של הרודף או החיים של הנרדף, או של ראובן או של שמעון. במקרה הראשון, זה גוי, זה ישות בלתי תלויה בנו, הכניס את שנינו לתוך פלונטר, ועכשיו זה או החיים שלי או החיים שלו. אין מה לעשות, שבע אל תעשה עדיף, אני לא יכול להרוג אותו. אבל אם הוא עצמו היה זה שיצר את הסיטואציה, אם הוא היה רוצה, זה לא היה קורה. נכון? אז במצב שזה, הוא יצר את הסיטואציה, הוא לא יכול להשתמש בהגנה הזאת שאומרת, רגע, מה אתה רוצה ממני? למה אני, האדם שלי, פחות אדום מהאדם שלו? אני אומר, מה זאת אומרת? אל תיצור את המשוואה הזאת, וממילא לא נהיה בפלונטר. אתה זה שעשית את המשוואה. זה שאלה אחרת, אני לא אכנס אליה כאן, אבל זה שאלה מעניינת לעצמה. אולי אני אעיר עליה משהו עוד מעט.
אבל אם הוא הכנס את הבעיה הזאת, זה אומר בהכרח מבחינה הגיונית שהוא פחות שווה?
כן, נפשו משועבדת להצלת המרדף. מי שיצר את המשוואה, הוא צריך לתת בתוצאות. הוא זה שאשם, לכן דמו אדום פחות. יש לנו קריטריון איך לשבור את הסימטריה הזאת, איך להחליט מי עדיף על מי. התשובה, מי שיצר פה סיטואציה שאומרת או אני מת או אתה מת, מי שיצר את הסיטואציה הזאת, זה שצריך לתת בתוצאות. אם אתה יצרת את הסיטואציה הזאת, אז אל תגיד לי, רגע, רגע, אנחנו בפלונטר, או החיים שלי או החיים שלו. מה זה פלונטר? אתה קשרת את הפלונטר הזה. אתה יצרת את המצב הפלונטרי הזה. אז אל תבוא עכשיו בטענות, למה אתה הורג אותי? הרי יש פלונטר. אל תעשה פלונטר ואל תבוא בטענות. אז מה זה אומר בעצם? שהסיבה למה אנחנו הורגים את הרודף כדי להציל את המרדף, נובעת מזה שנשברה פה הסימטריה. הדם של הרודף פחות אדום, וממילא אין פה את הטענה של מי אמר בדם עדידך סומך כפי. טענה כזאת קיימת רק כשהמצב הוא שווה. שהדם של שניהם אדום באותה מידה. אז גם אין דרך להכריע, אז אני שבע אל תעשה עדיף. אבל כאן יש דרך להכריע, כמו בעובר. מסיבה שונה, אבל כמו בעובר. וכיוון שכך, אז דמו אדום פחות, דמו של הרודף אדום פחות מדמו של הנרדף. אני אביא אולי דוגמה לחילוק הזה. הרמב״ם כותב בסוף הלכות חובל ומזיק, בדף שלכם תראו, בסוף הלכות חובל ומזיק, ספינה שחישבה להישבר מכובד המסוי. יש מסע כבד על הספינה והיא עומדת להישבר בגלל הכובד. ועמד אחד מהן, מהנושאים, והקל ממסעה והשליך בים. ראה שהספינה עומדת להישבר, הוא לקח את החפצים האלה מהספינה וזרק אותם לים כדי להציל את עצמו ואת הספינה. פטור. מה הכוונה פטור? פטור מלשלם. חפצים היו של מישהו אחר. שהמסע שבה, כמו רודף אחריהם להורגם, ומצווה רבה עשה שישליך והושיעם. מה אתה רוצה שהוא ישלם? הוא עשה מצווה רבה. למה? כי המסע הזה, למרות שהוא חפץ דומם, אבל הוא כמו רודף. הוא עומד הרי לשבור לי את הספינה ולהצביע אותי. אז אין ברירה, כמו שמותר להרוג רודף, מותר לי לזרוק גם את המסע הזה לים, ואני פטור. שואל עליו הרייבד, אמר אברהם, אין כאן לא מלח ולא תבלין, שאין כאן דין רודף כלל, ואין זה דומה למעשה דחמרה דפרק הגוזל, ודין זה שהטיל לים, אף על פי שהטיל משל איש אחר, אחד, סליחה, מחשבין על גולם לפי מסעם, כדי איתה בגמרא. אומר הרייבד, ודאי שמותר לי להשליף את המסע, אני לא צריך למות, אבל אני לא פטור מלשלם, מי צריך לשאת בתוצאות, כמו כל השאר, מחלק בינינו את האומץ הכספי. אבל לא שאני פטור, אם טוב אני פטור, אם השלחתי מסע של אדם אחד, למה שהוא ייסע בכל התוצאות, בשביל להציל את כולנו, אנחנו צריכים להתחנך באומץ. כך אומר הרייבד. על הרמב״ם הזה, המגיד משנה, הכסף משנה, המגדלות, שלושתם בעצם בסגנונות טיפה שונים אומרים אותו דבר. נעשה המקור שהרייבד מקשה עליו זה גמרא. והם אומרים שם כך, ככה הם מחלקים מהגמרא, אני לא אכנס לפרטים, כי זה רק דוגמה מבחינתנו. הם אומרים כך, ישנם, יכולים להיות שני מצבים. יכול להיות מצב שיש שערה בים, והשערה עומדת לשבור את הספינה. עכשיו, אני לא מצליח להינצל בגלל שיש מסע כבד בספינה, היא לא מצליחה לשוט מהר, נגיד, ולברוח מאזור השערה. לדוגמה. זה מקרה אחד. מקרה אחר, אין שום שערה, הים שלב ורגוע ושקט. רק כובד של המסע עומד להפיל את הספינה, לשבור את הספינה ולהטביע אותה. מה ההבדל בין שני הדברים האלה? כך אומרים כל הנושאי כלים האלה של הרמב״ם. זה מה שהרמב״ם מתכוון לומר. הרמב״ם גם הוא מכיר את הגמרא שהרייבד מביא. אבל הרמב״ם אומר, הגמרא הזאת שהרייבד מביא, שאומרת שצריך לחלק את הנטל הכספי בין כולם, הגמרא הזאת מדברת על מצב שבו השערה בים עומדת להטביע את הספינה, לא המסע. המסע הוא רק זה שמאפשר לי להינצל מהשערה. אז שם המסע הוא לא רודף. מי שרודף אחריי, מי מטביע אותי? השערה. לא המסע. המסע הוא רק אמצעי שלי להינצל, זריקת המסע. הוא אמצעי שלי להינצל. למה שאני אזרוק רק מסע של מישהו אחד? אז בואו נתחלק כולנו. או שנשלם לאותו אחד שאנחנו זורקים את המסע שלו. אבל במקום שבו המסע עצמו עומד להטביע אותי, אז המסע הוא רודף. זה לא שאני מציל את עצמי בממון של חברי. הממון של חברי רודף אחריי. אז זה, מה פתאום? זה ודאי הוא הפקר הממון הזה. אני יכול לזרוק אותו בשביל להינצל. הממון הזה מסכן אותי. אני יכול לסוף אותו. כאן כבר אין שאלה של סימטריה. אז החלוקה הזאת היא בדיוק החלוקה במצב שבו השערה בים עומדת להטביע אותנו. רק אני יכול להינצל על ידי לזרוק את המסע של החבר שלי. זה בדיוק המקרה שלי ירד ואל יעבור ברציחה. מה קורה שם? הגוי זה השערה. איזה גורם חיצוני שהוא מכניס אותנו לתוך הפלונטר. עכשיו נכון, אני יכול להינצל מהפלונטר הזה אם אני ארוג את השני. אסור לי להרוג את השני, מה זאת אומרת? אסור לי. למה? מה אני אעדיף עליו? כמובן, אם השני הוא ממון, ודאי שמותר לי להשליך אותו, אני לא צריך לאבד את נפשי, אבל צריך לשלם. כי הוא לא, הבעלים שלו לא יותר אשם ממני. צריך לשלם. זה כשהשערה, כמו הגוי, באים ומאיימים עליהם. אבל במקום שבו המסע הזה עצמו רודף, אז זה דין רודף, זה לא דין מציל עצמו בנפש חברו. זה דין רודף. במצב של דין רודף, הממון הזה הוא שרוף, הוא הפקר. אפשר לעשות אותו מה שרוצים. הממון הזה מאיים עליי, מה זאת אומרת? אני אשמיד אותו בשביל להינצל. אז זה דוגמה בדיוק לאותה השלכה שאנחנו רואים בדיני נפשות, אותו דבר גם בדיני ממונות, זאת אותה חלוקה. אלא מה? אני
אניח יש עשרה ארגזים כבדים.
לא, נגיד שיש רק ארגז אחד, לצורך הפשטות. לא, לא, לא במקרה, נגיד שיש רק ארגז כבד אחד על הספינה, והוא שייך לאחד מאיתנו. אז על זה מדובר, זה מה שהם אומרים, על זה מדבר הרמב״ם. אפשר להזמין את זה ברמם בלי בעיה, זה לא דחוק. מצוי מאיים עליהם להטביעם, אז אתה זורק את אותו מצוי שמאיים עליך.
אבל יש איזו תחושה שהרייבד בכל מקרה, הוא צריך לעשות איזשהו חשבון פה. כל אחד יש משהו,
אולי
לא כבד, אבל משהו.
אבל זה לא מסכן את אף אחד. ההנחה, נגיד, שיש משהו מאוד מאוד כבד, וכל השאר זה זניח. לא משנה כרגע, אנחנו מחפשים רק ציור עקרוני, תיאורטי. מה זה אומר? בואו נסכם רגע איפה אנחנו עומדים עד כאן. מה שבעצם אנחנו עומדים עד כאן זה כך. כאשר יש משוואה שבה אנחנו צריכים להחליט האם ליטול חיים של א' או ליטול חיים של ב', ודמות של אף אחד לא יותר אדום משל השני, אז יש איזשהו עיקרון של להישאר פסיבי. שב, אל תעשה עדיף, אין דרך, אני לא יכול לעשות שום מעשה אקטיבי לקחת את החיים שלו. למה? כי המצב הוא סימטרי. מתי אפשר בכל זאת לפעול לטובת אחד על חשבון השני? רק מתי שהמצב הוא כבר לא סימטרי. איך זה קורה? או כשהשני הוא בר, או כשהשני הוא זה שרודף, זה שיצר את המשוואה. בכל מקרה, רק כשהמצב הוא לא סימטרי. אז בואו נחזור לשאלה של מנה פתחנו. אם באמת הפרמטר החשוב פה הוא שאלת הסימטריה, מה קורה כשיש שני רודפים? כל אחד רודף אחרי השני, להרוג אותו. אם כל הנקודה היא רק זה שאין פה סימטריה, כאן יש. עדיין יש, למרות שכל אחד מנסה להרוג את השני, אבל בכל זאת זה מצב סימטרי. לכאורה, לפי מה שאמרתי עד עכשיו, צריך בעצם לחזור פה המצב של שבע אל תעשה עדיף. כי באמת מי אמר שהאדם שלו יותר אדום מהאדם שלו? מין פסיביות כזאת, למרות ששניהם רשעים, שניהם אשמים, שניהם כל אחד רוצה להרוג את השני. נכון, אבל כיוון שזה שניהם, אז עדיין אין לי שום דרך להכריע בגלל שהמצב הוא סימטרי. אז יחזור העיקרון של מי אמר בדם עדידה סומק פי, ויהיה אסור להתערב. זאת התפיסה שבעצם אומרת שכשיש רדיפה הדדית, אין דין רודף, דין רודף בטל. התפיסה הזאת מבוססת על העיקרון שכל משמעותו של דין רודף זה רק שמירת סימטריה. זה רק אפשרות להכריע כנגד הסברה הזאת של מי אמר בדם עדידה סומק פי. לא יודע מי התחיל, הגעתי באמצע, לא יודע מי התחיל עכשיו. אז השני נרדף. נכון.
אם אתה לא יודע...
אתה עושה דו-קרב אבירים בפריז של המאה ה-18, שניהם עומדים עם אקדחים ועוד שנייה הם שולפים את זה ויורים. למשל, לא משנה כרגע, זו שאלה תיאורטית. עוד מפנימה שהיא לא כל כך תיאורטית. אז מה יוצא מכאן? מה שיוצא מכאן למעשה שבמצב שישנה רדיפה הדדית, אין דין רודף. נכון? במדרש שבו פתחתי, אמרתי שאני חושב שנראה שגם במצב של רדיפה הדדית, יש דין רודף. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שכנראה התמונה שציירתי עד עכשיו היא לא התמונה המלאה. זה לא נכון שמה שמבחין את דין, מה שמבחין את דין רודף מהדין של מציל עצמו מנפש חברו, זה אך ורק שבירת הסימטריה. יש פה עוד משהו. מה זה העוד משהו הזה? הגמרא אומרת שאם ראובן רודף אחרי שמעון להרוג אותו, ותוך כדי זה הוא שבר כלים, או קרא שיראים, אז הוא פטור. פטור מלשלם. למה? כמלי בדרה במיני. כיוון שהוא חייב מיטה, כשאדם חייב שני עונשים, אז מטילים עליו רק את העונש החמור. אין מת ומשלם.
זה גם הגנת בבא
בכתרת. מה?
הדין הזה נאמר גם לגבי
הגנת בבא בכתרת. בבא בכתרת ורודף זה אותו דבר. בבא בכתרת זה המקור לדין רודף. הגמרא בסנהדרין מביאה משם את המקור לדין רודף. יש כמה ראשונים שרוצים לטעון שזה שני דינים שונים, זה תלוי במחלוקות ראשונים, אבל פשט הגמרא זה המקור לדין רודף. הגמרא בסנהדרין. קודם הבאתי גמרא בבא קמא שמקטעות את כפיו, זה משהו אחר. אז מה הגמרא אומרת למעשה? שאם יש רודף שתוך כדי זה הזיק, הוא פטור מלשלם. למה? קימלי בדרה במיני. איך קימלי בדרה במיני? קימלי בדרה במיני זה עיקרון שאומר שכאשר על אדם מוטלים שני עונשים, אז מטילים עליו רק את העונש החמור. אין מת ומשלם. אם אתה גם חייב מיטה וגם חייב בתשלום, אז רק את המיטה מטילים עליך, את התשלום לא. אבל מה זה שייך ליישם דבר כזה על דין רודף? הרודף לא חייב מיתה. מותר להרוג אותו כדי להציל את הנרדף, אבל אין עליו חיוב של עונש מיתה. כאן אני מגיע להערה שלך. אין עליו חיוב של עונש מיתה. אז איך אפשר לעשות קימלי בית הרבה מיני? קימלי בית הרבה מיני זה אך ורק דין שחל כשיש שני עונשים, שמוטלים על אותו אדם שני עונשים. אז אנחנו מורידים את הקל יותר, משאירים את החמור. אבל על רודף לא מוטל עונש מיתה. הרי אני בית דין, אני הורג את הרודף. מה, אני בית דין? לא. אז זה לא עונש מיתה, מה שמותר לי זה רק להציל את הנרדף, להרוג את הנרדף כדי להציל את הנרדף. זה מותר לי להרוג אותו, מה זה חובה? הוא חייב מיתה, זה עונש. בסדר, אבל הוא לא חייב, יש מצווה להציל את הנרדף, לא מצווה להרוג אותו. הרי אם אני יכול להצילו באחד מעבריו, אז אני לא אסור לי להרוג אותו. אני אולי אפילו יארג על זה. לא, 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 הרודף עצמו. הרודף עצמו, ראובן רודף אחרי שמעון, רוצה להרוג אותו. תוך כדי זה הוא דרך על כמה צלחות ושבר אותו. תוך כדי זה הוא גם... לא, תוך כדי הרדיפה. לא, לא משנה כרגע. תוך כדי הרדיפה הוא שבר כמה צלחות. ברדיפה, לא יודע מה קרה אחר כך.
זה כן חייב.
למה? מי אמר? איפה זה כתוב?
מישהו שרצה להרוג מישהו ולא הרג אותו בסוף.
כן.
אז קימלי בית הרבה מיני אומר שיש לי עונש חמור ועונש קל.
לא, אבל קימלי בית הרבה מיני הוא לא בגלל העונש של הרציחה, הוא בגלל דין רודף. דין רודף היה עליו. זה לא משנה מה הוא עשה בסוף.
אדם שלישי יכול להרוג אותו.
הרי מישהו יכול היה להרוג אותו כדי להציל את הנרדף. אני לא יודע מה יצא בסוף. כרגע אני רואה אותו רודף, מותר לי להרוג אותו.
כן.
זה פותר אותו מתשלום.
פותר את מי בתשלום?
את הרודף. מותר לי להרוג אותו עכשיו, את הרודף.
למשל גנב שבא... אבל מותר לי, אבל זה לא עונש שאני עושה עליו.
זה מה שאני שואל. אז איך זה יכול להיות שיש פה קימלי בית הרבה מיני, הרי זה לא עונש מוות שמוטל עליו, בסך הכל יש לי היתר או אפילו חובה אולי, להרוג אותו כדי להציל את הנרדף. אין עליו חיוב עונש מיתה. אז איך זה פותר בדיני קימלי בית הרבה מיני?
אני לא מבין.
כן.
מי מדובר? מי הרס את השיריים?
ראובן רודף אחרי שמעון, רוצה להרוג את שמעון. בסדר? תוך כדי הריצה הוא שבר כמה צלחות של לוי. ראובן. ראובן הרודף, תוך כדי המרדף, הוא שבר כמה צלחות של לוי. בסדר? אז הוא פטור.
אפילו לא חושב שיש שלישי. הוא עצמו, הוא רצה לרדוף רודף, והוא לא הרג אותו בסוף השלב.
לא משנה אם הוא הרג אותו או לא בסוף.
זה משנה מאוד.
למה?
לא משנה.
למה כן?
מכיוון שאני מפעיל את העונש הכבד כאשר...
לא, אבל אין. אם הוא הרג אותו בסוף, זה עדיין שני מעשים שונים. לא יקים לבד הרבה מיני. כיוון שהוא אהב אותו אחרי חצי שעה, כשהוא תפס אותו. הוא שבר את הכלים קודם. זה צריך להיות בו זמני כדי להיפטר. זה לא יעזור. הפטור הוא בגלל דין רודף, לא בגלל הרציחה שהייתה בסוף.
בגלל שאדם שלישי, רביעי, יכול להרוג את רובן עכשיו. אז רובן, כאילו שאנחנו גורם דין מוות, מצד אחד, ובאותו זמן הוא שבר כלים, אבל הוא יכול להרוג את רובן.
יכול, נכון.
אבל הוא יכול, לא, אין אליו שום
עונש. אז זה מה שאני שואל, אנחנו בשלב השאלה. עוד פעם. זה נכון, שאלה טובה. זה מה שאני שואל. מה רואים מכאן? מה שרואים מכאן, כך אומר בעל הפיקי ים, וכמה אחרונים. מה שיוסי אמר קודם, שמה? שדין רודף זה סוג של עונש. כן, זאת אומרת, כשאני הורג את הרודף, אז זה הטלת עונש על הרודף, זה לא רק שמותר לי להרוג אותו כדי להטיל את הנרדף, זה עונש. איך להבין דבר כזה? אני לא בית דין. מה, אני יכול להטיל עונשי מיטה על אנשים? אני לא בית דין. בטח הוא בידי של 23 שצריך בשביל להטיל מיטה. אלא מה? אני חושב שההיגיון הוא כזה, ויש פה מחלוקות ראשונים שאולי זה תלוי בהם, אני לא נכנס כרגע לפרטים. אני חושב שההיגיון הוא כזה. מה האלטרנטיבה? לא להרוג אותו. אם אני לא ארוג אותו, אז הוא יהרוג את הנרדף. ואז מה? אז הוא יתחייב מיטה בתור רוצח, נכון? אז אומרת לי... כן, שימו התנאים. אז אומרת לי התורה... אל תהיה טמבל, זאת אומרת, אל תישאר כזו, אתה לא בית דין. אז מה נעשה? ניתן לו להרוג את הנרדף, ואז נביא אותו לבית דין ונהרוג גם אותו. ככה שניהם ימותו. אז אומרים לך, תשמע, במצב כזה, אתה הבית דין. אבל מה זאת אומרת, אתה הבית דין? זה לא רק שאתה הורג, אם הוא לא היה חייב מיטה ביסודו של דבר על הרציחה, אולי לא היו מאפשרים לך להרוג אותו. אבל כיוון שהרציחה, אם היא התבצעה, הוא חייב מיטה, אז שיקולים של יעילות, של היגיון, אומרים לנו שאין טעם לחכות עד שהוא ירצח ואז להביא אותו לבית דין, שבית דין יהרוג אותו. אומרים, אתה עכשיו תהיה שליח בית דין, תהרוג אותו עכשיו על חשבון עונש המוות שהוא עתיד לחטוף. למה? כדי שלפחות הנרדף ינצל. מה ההיגיון להשאיר אותו להרוג את הנרדף כדי להביא אותו אחרי זה לבית דין? אז התורה, לכן צריך פסוק, שאלת קודם למה צריך פסוק. זה מה שהפסוק אומר. הפסוק אומר שבמקרה כזה, כל אדם שרואה מצב כזה הוא בית דין. לא רק, זה חידוש אחד. חידוש שני, שמטילים עליו עונש מוות עוד לפני שהוא רצח. הרי הוא לא רצח, אז איזה עונש הוא מקבל? הוא גם לא ירצח. אם אני הצלחתי להרוג אותו, אז הוא גם לא ירצח. אני מטיל עליו את העונש מוות על פעולה שהוא יעשה אותה אם אני לא אטיל עליו את העונש. זה לא עונש רגיל.
אני רוצה שקטן. הדבר השני שאתה אומר, זה שהרוב הזה למשל כבר שלך לראשון, אבל ראשון מרובן. אדם יש לו סמכות להיות, ובן שורר הוא מורה, זה חידוש מיוחד שאתה נרבד
בין שעל סופו.
אבל פה, בגלל שאתה יודע שעומד להרוג אותה
להרוג, יש דין מיוחד של להציל את הנרדף.
זה
מדין להציל
את הנרדף, לא
כעונש. לא.
יש להציל את הנרדף.
ברור שיש עניין להציל את הנרדף. אבל הסיבה של להציל את הנרדף אומרת לי שעכשיו לכן נותנים לי להרוג אותו בתור עונש.
לא.
למה נותנים לי לעשות את זה עכשיו ולא לחכות עד שהוא ירוג את הנרדף? זה כדי להציל את הנרדף. אבל בסיסית מה שאני עושה כדי להציל את הנרדף, מייפים את כוחי להיות שליח בית דין ולהפעיל עליו עונש מוות עכשיו. נכון, הסיבה היא כדי להציל את הנרדף, זה ברור. אבל כדי להציל את הנרדף אומרים לי, תשמע, אל תחכה עכשיו עד שהוא ירוג אותו, הוא ימות. ואז תיקח אותו לבית דין ובית דין ירוג אותו. זה מה שהיה צריך להיות סדר הדין הרגיל. אומרים לך, בשביל להציל את המרדף, אנחנו נצא פה מחוץ למגבלות של ההלכה הרגילה. ומה נעשה? שני דברים. א', אנחנו נחליט שהוא חייב מיטה כבר בשלב הרדיפה. ולא רק אחרת לכאורה, כי הוא מיטה יש רק אחרי שהוא רצה.
זה גם לא יכול להיות עונש.
למה?
כל מה שאתה רוצה לדעת פה, שזה יהיה עונש, ואז קים נגד העונש. וסורר ומורה זה עונש? השום סופור היה לה, לדוגמה. אז הולכים אותו לא כעונש על מה שהוא עשה.
בן סורר ומורה זה משהו אחר, אבל פה לא. פה זה עונש.
איזה עונש?
עונש שמגיע לעונש.
הוא לא עשה משהו.
הוא רדף לרצוח.
רדף לרצוח, אז זה לא מגיע.
ניסיון לרצח. יש עונש כזה גם במשפט האזרחי שלנו, במשפט הפלילי שלנו. בתורה יש עונש מוות הזה.
על מה? על מה לרצוח?
כן.
ניסיון לרצח.
לא מסתבר, יותר מסתבר שכל המקור שלך להרוג אותו, זה רק בשביל להציל.
אם זה היה הדבר המסתבר, לא הייתי צריך את כל השיעור עד עכשיו. מה שאני אומר זה שבניגוד לתפיסה הפשוטה, בדרך כלל אנחנו מבינים שכל מה שמותר להרוג את הרודף זה סתם כדי להציל את המרדף, זה הכל, לא נשים ולא כלום. זה ברור, גם אני מסכים, זאת התפיסה הפשוטה. אתה רואה בגמרא לא ככה. ואני מנסה להסביר מה ההיגיון שעומד בבסיס מה שרואים בגמרא. רואים בגמרא שהסכים לבית הרבה מזה. זה לא מסתדר עם התפיסה הזאת. אז מה שאני מנסה להציע, לא אני, זה אחרונים אומרים את זה, שזאת הטלת עונש מקדמית, מוקדמת, עוד לפני שהוא עשה את המעשה, אולי זה עונש על הניסיון, יש לו איזה ניסוחים שונים קצת, ואני מיופה כוחי להיות שליח בית דין. למה? כמובן, כדי להציל את הנרדף. אבל מה עושים כדי להציל את הנרדף? לא סתם אומרים לך, תהרוג אותו, אין דבר כזה. אי אפשר להרוג מישהו שלא חייב מיטה. אלא מה? התורה אומרת, מבחינתי הוא חייב מיטה עכשיו. ואתה זה שליח בית דין. ואתה תהרוג אותו עכשיו. למה? כדי להציל את הנרדף. עכשיו, אם זה באמת כך, אז יוצא שהוא עכשיו חייב עונש מיטה. לכן השכים לבית הרב המיני. לכן הוא פטור על תשלום של הכלים. אבל תשימו לב מה יוצא כאן. מה שיוצא כאן למעשה, נחזור למקרה הסימטרי. יש עכשיו שני רוצים, כל אחד אחרי השני. אם התורה מטילה עונש מוות על אדם כבר בשעה שהוא רודף אחרי השני, אז הסיבה למה מותר להרוג אותו זה לא בגלל שאין סימטריה, לא רק. אלא שהוא חייב מיטה. התורה אומרת שהוא חייב מיטה. נו, אז עכשיו יש לי שניים שחייבים מיטה. תכף נראה את מי, זה עוד שאלה יפה, אבל תכף נראה. אבל במצב כזה, לפי התפיסה שאני מציג עכשיו, אז זה הפוך למה שאמרתי קודם. קודם המסקנה הייתה, כיוון ששניהם רודפים אחד אחרי השני, זה כן מקרה סימטרי, נכון שיש פה רודפים. אבל כיוון שזה מקרה סימטרי, אנחנו עדיין תקועים עם הסברה של הגמרא, מי אמר דדמה דידה סומת פי. עכשיו אני אומר לא. ההיתר להרוג את הרודף זה לא רק בגלל שנשברת הסימטריה, אלא בגלל שמגיע לו מיטה, הוא חייב מיטה, זה עונש. אם זה כך, יש פה שני רודפים, יש עונש על שניהם. עכשיו כמובן, זה לא פשוט. מה זה עונש על שניהם? הרי אמרנו כבר, המטרה הרי היא להציל. הרי המטרה היא להציל את המרדף, אחרת סתם ככה לא נותנים לי סמכות להיות שליח בית דין ולהרוג אנשים. וכאן הרי אני, את מי אני מציל? התשובה היא אני מציל, אם אני ארוג את האחד הרי השני ינצל. רק מה? רק נשאלת השאלה את מי לבחור. זה אנחנו עוד לא יודעים. ברגע שיש מצב סימטרי, אין דרך לדעת. נכון? את מי אני אבחר? זאת בעיה. תכף נראה מה עושים איתה. אבל עדיין, יש פה תפיסה שהיא שונה מהתפיסה הקודמת, ועוד מהתנינה השלכות מאוד מאוד מעשיות, במקרים פרקטיים. יש תפיסה ראשונה שאומרת ששני רודפים הדדית, הדין הרודף מתבטל, פוקע, כי זה מצב סימטרי. זאת התפיסה שרואה בדין רודף אך ורק תוצאה של שבירת הסימטריה. ברגע שיש דין רודף הדדי, רדיפה הדדית, ישנה סימטריה, לא יחול דין רודף. זו תפיסה ראשונה. התפיסה השנייה אומרת לו, דין רודף זה לא בגלל שבירת הסימטריה. דין רודף זה ביצוע של עונש מוות, הוא חייב מיטה. אז מה זה משנה אם יש עוד אחד שחייב מיטה, אז בגלל זה הוא לא חייב מיטה, מה זה קשור? אז שניהם חייבים מיטה. אז לפי התפיסה הזאת, כשיש רדיפה הדדית, שניהם יש עליהם דין רודף. בניגוד לתפיסה הקודמת. כמובן, אני עוד לא אמרתי מה עושים. זה שיש על שניהם דין רודף, אז מה, להרוג את שניהם? אין לזה שום היגיון. הרי כל המטרה של הדין רודף זה להציל את הנרדף. להרוג את שניהם, אז מה עשיתי? שפכתי את התינוק עם האמבטיה. הרגתי אותו כדי להציל אותו, ועכשיו אני גם הורג אותו. אז מה, על שמה הרגתי את הראשון? זה לא הגיוני, נכון? אז צריך עוד לדעת איך להכריע. זו שאלה אחרת. אבל תשימו לב, זה משהו אחר. ואני אראה לכם עכשיו את ההשלכות. זה נראה לכאורה שזה התוצאה ההלכתית היא אותה תוצאה. אם שניהם לא רודפים, אז כמובן אני לא נוגע באף אחד. אם שניהם כן רודפים, אין לי דרך להכריע, הרי אין היגיון להרוג את שניהם, אז אולי גם אני לא אגע באף אחד. אז לכאורה התוצאה היא אותה תוצאה, אבל זה לא נכון. למה? אם נגיד, אני יכול להציע דרך להכריע. למשל, לעשות הגרלה בין שניהם. זה הגרלה, זה נטיל גורל.
הגרלה.
אה? לא משנה, תכף נראה, זה אני לא בטוח שאפשר, תכף אני אסביר למה. אני אעשה הגרלה. אם זה מצב שבו אף אחד מהם אין לו דין רודף, הגרלה לא יכולה לעזור כלום. למה? כי הגרלה לא יכולה להכיל על מישהו דין רודף כשאין עליו. נכון? הוא לא חייב מיתן, אין לי רשות להרוג אותו, אז מה יעזור לי הגרלות? אבל בפי התפיסה השנייה, על שניהם יש דין רודף. יש לי אישור להרוג כל אחד מהם. רק אין לי דרך להחליט את מי לבחור. ההגרלה תבחר. אז אני אעשה הגרלה, ומי שיצא בהגרלה אני ארוג אותו. כי פה ההגרלה לא צריכה לחדש את הרשות להרוג. הרשות להרוג ישנה. יש דין עודף. רק יש לי בעיה שאני לא יכול לבחור. אז את זה אני אעשה עם הגרלה. לפי התפיסה הראשונה, אין לי בכלל רשות להרוג את אף אחד מהם. דין עודף פוקע במקרה הסימטרי. אין דין עודף על אף אחד. אז זה לא יעזור לעשות הגרלה, הגרלה לא יכולה להכיל על מישהו דין רודף למרות שהוא לא חייב מיטה. בואו אני אראה לכם עכשיו למה זה חשוב כל הפלפולים האלה. המקרה הזה של רדיפה הדדית עולה בדרך כלל בשתי סיטואציות מעשיות. סיטואציה אחת זה דילול עוברים, והסיטואציה השנייה זה תאומי סיאם. זה סיטואציות של דילמות רפואיות. דילול עוברים, הפירוש הוא שיש ברחם של האישה כמה עוברים, נגיד שניים לצורך הדיון, ואם משאירים את שניהם בפנים, שניהם ימותו. זאת אומרת, אין, ההיריון, היא לא תצליח להחזיק את שניהם ושהם יוולדו בשלום. מה שקורה במצב כזה, שלכאורה אנחנו צריכים להחליט, אחד מהם להרוג והשני ינחל, אבל אין איך להחליט. זאת אומרת, מי עדיף על השני? יש פה שניים, מצב סימטרי, מה לעשות עם זה? אז יש כאלה שרוצים לטעון שאולי יש פה רדיפה הדדית. כל אחד עודף אחרי השני, כי הוא גורם למותו של השני. עכשיו כל השאלה זה, מה עושים ברדיפה הדדית? אם ברדיפה הדדית אין בכלל דין רודף, אז אין מה לעשות עדיין. אבל אם ברדיפה הדדית יש דין רודף על שניהם, רק אין לי דרך להחליט את מי להרוג, אז אני אעשה הגרלה. לא, תן לי, עוד שנייה אחת, אולי אין לי על זה באמת בהמשך, זו שאלה טובה. עוד שנייה. כן, כמו בקטן, אתה שאלה. המקרה השני זה המקרה של תאומי סיאם. בתאומי סיאם מדובר בשני, לא דווקא עוברים, מדובר באנשים שנולדו, יכולים להיות גם מבוגרים, יש תאומי סיאם מבוגרים. אבל ישנם מצבים שבהם יש שני תאומים שהם מחוברים, יש להם חלק מהאיברים משותפים, לב נגיד אחד לשניהם או משהו כזה, וההערכה הרפואית הברורה זה שאף זוג כזה לא חי יותר מ9 חודשים. בסיטואציות מסוימות שבהם דנים, זה איזושהי סיטואציה שיודעים אותה, מכירים אותה, ובסיטואציה הזאת יותר מ-9 חודשים הם לא יחיו. שניהם ימותו. האפשרות היחידה להציל אותם זה לעשות ניתוח של הפרדה. ואז מה, מה זה הפרדה? לקחת את הלב האחד שישנו, ולתת אותו לאחד מהם, ולהשאיר את השני למות. זה נקרא הפרדה, מלשון מכובסת. אז עכשיו השאלה, האם אפשר לעשות דבר כזה? ועוד פעם נכנסים לשאלות של רודף. עכשיו, בתאומי שיער המצב הוא כמובן יותר סבוך, א' בגלל זה לא עוברים, והרציחה שלהם היא הרבה יותר יסורה ולא תרצח. זה בעיה קשה, עוברים, לרוב הדעות אין לא תרצח. ודבר שני, בתאומי שיער יש כל מיני סיטואציות. יש סיטואציות שבהם הלב שייך באופן מובהק לאחד מהם. והשני הוא טפיל. אפשר להגדיר את זה, נגיד, מבחינה הרפואית, הלב באופן טבעי שייך לאחד מהם, והשני איכשהו ניזון ממנו גם, הוא טפיל. אז די ברור גם את מי לבחור. זאת אומרת, אתה צריך להרוג את הטפיל כדי להשאיר את השני חי, את הראשון חי. אבל מה קורה במצב סימטרי? אני מדבר על מצב סימטרי. מצב סימטרי, אגב, היה לפני שנה ומשהו בתל השומר, זה מה שעורר אותי בדיוק לעסוק בנושא הזה. אני בתחום מן הקרוב אמור להיות מאמר שכתבתי על זה. כתוצאה מהמקרה הזה, ושם כשניסיתי קצת לברר מה העמדות הפוסקים, מתברר שכל הפוסקים כאיש אחד אומרים שבמצב סימטרי אסור לגעת. אסור לגעת, אתה רשאי את שניהם למות. רשאי לבטוב מה ההשלכה. זאת אומרת, שניהם ימותו. זאת אומרת, אם אני עכשיו אתערב, אז אחד ימות ושני יישאר בחיים. הפוסקים אומרים, לא לגעת במצב סימטרי, זה איסור לא תרצח, אתה לא יכול לגעת, ולהשאיר את שניהם למות. אני, לעניות דעתי, זה לא יכול להיות נכון, זה לא נכון. נראה מה תהיינה התגובות למאמר, אני לא יודע, אולי אני מפספס משהו, אבל זה פשוט לא מתקבל על הדעת, גם מבחינת מקורות, לא מבחינת הסברה, גם בסברה זה בלתי נסבל, אבל גם מבחינת המקורות.
זה המדין של שפע וכל מיני.
מה? זה דנים שם הרבה, שמשה פיינשטיין יש לו איזה דיון מאוד ארוך, לא בתשובה לזה, אני חושב שזה לא פורסם כתשובה, היה מקרה בפילדלפיה, ששתי תאומות שנולדו ככה תאומות סיאם, וסביב זה היה דיון רבי מאוד רחב, עם משה פיינשטיין ושני החתנים שלו ישבו שם, שאלו אותם בריל טיים, זאת אומרת, מה לעשות? ושם אבל היה אסימטריה, אז הם פסקו את הטפילה כאילו להרוג בלית ברירה, ולהשאיר את השנייה. אבל ברור מתוך הדיון שאם המצב היה סימטרי, אז הוא היה לגע. טוב, אז עכשיו אנחנו צריכים להחליט מה קורה במצב כזה. מה שקורה במצב כזה זה כך, אם אנחנו מחליטים שרדיפה רדיפה הדדית אין בדין רודף בכלל, אז גם זה אני חושב לא מוכרח, אבל כרגע מבחינת מה שאנחנו עוסקים כאן נסתפק בזה, במצב כזה אין דין רודף, אין לי יותר להרוג אף אחד, וכיוון שאין פה אף אחד שמוגדר, אין דרך לשבור את הסימטריה, כמו שאמרנו קודם, הרי זאת התפיסה, אם אומרים שדין רודף פוקע במצב הסימטריה ההדדי, זה אומר שכל מה שקובע פה זה רק אם יש או אין סימטריה, נכון? זה בעצם הפרמטר הקובע. עכשיו, אם יש דרך לשבור את הסימטריה, אז בסדר, אז תפיל, צריך להרוג אותו, ואת השני להשאיר בחיים. אם אין דרך, וזה באמת מצב סימטרי, אין דין רודף, אין מה לעשות. גם אם אני אעשה הדרלה, מה זה יעזור? אני מדבר עכשיו על אנשים חיים, בעוברים מתירים. בעוברים מתירים, כי הרציחה שלהם זה לא איסור לא תרצח. אז זה הפוסקים מתירים, רוב הפוסקים. מתירים לדלל עוברים. מה? אתה מכניס את היד ואתה מחליט כנראה באופן, לא יודע בדיוק איך זה עובד, זה פרקים.
משתדלים לבדוק למי יש יותר דם.
כן, יש יותר סיכוי, בסדר.
השאלה אם מותר לך לבחור את מין העובר?
טוב, אפשר לדון פה בהרבה שאלות אתיות, אבל זה, בואו נשאיר את זה לפעם אחרת. אז, אני כבר צריך לסיים. אז אם אני מבין שאין דין רודף לשני הצדדים, אז אין לי מה לעשות. אפילו הגרלה לא תעזור, כי הגרלה לא יכולה להכיל דין רודף במקום שהוא איננו. אם מישהו אסור להרוג אותו, אז זה שהוא עלה בהגרלה לא הופך לזה שמותר להרוג אותו. הגרלה לא יכולה להפוך מישהו לבן מוות. אבל אם על שניהם יש דין רודף, אז מותר לי להרוג את כל אחד מהם. כל הנקודה היא שאין לי דרך להחליט את מי, הם שניהם במצב שווה. אז אני אעשה הגרלה, ואם אני עושה הגרלה, אני יכול להחליט את מי אני אהרוג. עכשיו, מה קורה כשזה עוברים או אנשים שאני לא יכול לשאול אותם במבוגרים, עוד אני יכול, יכולים הם עצמם לעשות את ההגרלה. אבל אם אני עושה את ההגרלה, אם נגיד בילדים קטנים, אין דרך לשאול אותם, אני צריך לעשות את ההגרלה עבורם, או את הבחירה עבורם. אז כנראה צריך להזדקק לאיזושהי אומדנה שאומרת שהרי האופציה השנייה זה ששניהם ימותו. אז ברור שגם הם, אם הייתי יכול לשאול אותם, הם היו אומרים לי, תשמע, תעשה הגרלה, לפחות שאחד מאיתנו ינצל. אבל אז תשימו לב טוב. נדמה לי שחייב להיות שהגרלה תהיה הגונה. אני לא יכול לבחור את מי שאני רוצה. לכן אמרתי קודם שאני לא חושב. למה? כי אני צריך את היפוי כוח שלהם. זאת אומרת, אם יש מישהו שמראש דינו נגזר כי אני רוצה את השני, הוא לא יסכים. הרי אני צריך את ההסכמה שלהם כדי שתהיה לי את הזכות לעשות הגרלה. ההסכמה הזאת יכולה להינתן לי אך ואך אם כל אחד מהם רואה סיכוי לעצמו. זאת אומרת, בהגרלה הוגנת. לכן אני חושב שרק הגרלה הוגנת אפשר לעשות. לא, בלי זה זה לא יהיה מותר. עכשיו, יש כאלה שטענו... שאני אחליט, מה זאת אומרת? מי אמר שהם מרשים לי להחליט? אם אני נוציא לבתי הגרלה, הקדוש ברוך הוא יחליט. אז הם מוסרים את נפשם בידיו, אבל יש לי לא מבינה שהם מסכימים לזה. כן, פשוט בגורל. אני ניתן שם בגורל, אני לא נכנסים לזה עכשיו, אבל זה המשמעות של גורל, כי יש ספר חסידים שהוא אומר שאסור לעשות גורל על נפשות. אז גם את זה צריך לבדוק, אבל זה אני עשיתי במאמר שם, מי שרוצה יוכל לקרוא. זאת בעצם השורה התחתונה, רק עוד הערה אחת. עלתה טענה בדיון שעשיתי, היה לי כל מיני ויכוחים עם כל מיני אנשים על זה, והייתה טענה שלבן אדם אסור למסור את נפשו כדי להציל את השני. על פי ההלכה, אסור למסור את נפשו כדי להציל את השני, לפי רוב הפוסקים אפילו להיכנס לספק סכנה אסור, כדי להציל את השני מוודאי סכנה. אני רואה מישהו טובע בנהר, ואני צריך לקפוץ לשם כדי להציל אותו, אבל סיכוי סביר שאני אטבע, אם בטוח אני אטבע, זה אסור לחלוטין. אם ספק אם אני אטבע, יש הגאות מים אני בשם ירושלמי שאומר שזה מותר, לרוב הפוסקים זה אסור, וכאן נסתק להלכה גם המשנה ברורה פוסק. אסור. אז אומרים, מה זאת אומרת? אפילו הם עצמם, לא רק ליפות את כוחי, אפילו הם עצמם לא יכולים להחליט אף אחד מהם שהוא מוסר את נפשו כדי להציל את השני. אבל זאת טענה שלא מתחילה כמובן. למה הטענה הזאת לא מתחילה? כי הרי הוא לא מוסר את נפשו כדי להציל את השני. הוא מסר את נפשו כדי להציל את עצמו. הרי הסיכוי היחידי שלו להינצל זה שאני אעשה הגרלה. בלי זה גם הוא ימות, שניהם ימותו. תחשבו על מישהו שעומד בבית.
הוא חופש בנער כי זה הסיכוי היחידי שלו אולי להישאר.
כן, אולי, הסיכוי, אמרתי, 50%. אז עכשיו אני אשאל אתכם, תגידו, בן אדם עומד בבית בוער. בסדר? והוא עכשיו רוצה לקפוץ למטה. עכשיו אומרים לו, תראה, אסור לך לקפוץ כי יש 50% שתמות. מישהו יגיד דבר כזה, אפשר להגיד דבר כזה? בבית הוא ודאי מת, כן, כמובן, הוא יישרף שם. מה ברור שמותר לו לקפוץ, נכון? בדיוק זה מה שקורה כאן. זאת אומרת, אם הוא נשאר בתוך המצב הנוכחי, הוא בטוח מת. עכשיו, מה הוא אומר? בוא נעשה הגרלה, 50% אני נשאר בחיים. זה הקפיצה. אז מה, מישהו יכול להגיד שאסור לי לקפוץ למטה כדי להינצל מהאש? אין דבר כזה. ברור שמותר לי. אז למעלה ברור שגם מותר להם ליפות את כוחי. אם להם עצמם מותר לעשות את זה, אז מותר להם גם ליפות את כוחי. טוב, אני אעצור כאן כי זה עוד 5 דקות אני רוצה להקדיש לרב יוגב. אז אני אעצור כאן. אולי נקודה שקצת נוגעת לדברים האלה, מצאתי באיזה מאמר שלו.
רגע, אבל מה ההלכה לגבי באמת רדיפה הדדית?
מה זה מה ההלכה? יש רב שלמה איגר כותב בחידושים לכתובות, בחידושי רב יקיב איגר לכתובות בדף למד ג' שרודף הדדי הוא לא רודף. עכשיו זה מבוסס על איזה דיוק מאוד מפוקפק בגמרא שמה, וזה גם תלוי במחלוקת ראשונים כמו שהוא עצמו כותב. אבל זה המקור היחידי שמביאים לעניין הזה. אני חושב שמהמדרש הזה יש לנו ויכוח אולי, האם יש מקור מהמדרש הזה? זה שהסברה בהחלט אומרת שזה לא, בטח לא מוכרח. לדעתי, אם אנחנו תופסים את זה כעונש ולא כשבירת סימטריה, אז הפשט הפשוט הוא שאם יש שני רודפים, אז ברור ששניהם רודפים. אם אתה תופס את זה כשבירת סימטריה, הוא צודק. אז לכן זה יהיה תלוי בשאלה הזאת, וזה שזה עונש יש לראיות מגמרא. הפיקיה מעריך בזה, בחלק ב', בסימן מ', ועוד. טוב, אז מה זה ההלכה? ההלכה, אני חושב שההלכה היא שחייבים להתערב, לא רק שמותר. או שאני צודק או שלא, אני לא יודע. לא יודע. הפסיקות הן שאסור להתערב. זה הפסיקות, של כל גדולי הפוסקים ששמעתי. אני לא מבין את זה, אני לא חושב שזה נכון, לא יודע.
טוב. המציאות היא שעושים דילול עוברים.
לא, דילול עוברים כן, כי בעוברים אין לו תרצח. אני מדבר על תאומי סיאם. גם בדילול עוברים יש כאלה שעושים. שם הרוב הפוסקים מתירים. בכל אופן, זה הרב יוגל היינו. יש מאמר שלו בספר היובל, זה בניב המדרשייה, ואחרי זה בספר היובל, שם הוא מדבר על משהו שאולי אפשר גם לקשור אותו לנושא של השיעור. ידוע שהוא לא היה נוהג לזרוק אף אחד מהמדרשייה. גם חבר'ה מופרעים מאוד לא נזרקו. לפעמים שלחו אותם לגלות, לישיבה, תקופה מסוימת, אבל לא היו זורקים אף אחד. והשמועה אמרה, אחרי זה, אני חושב שהוא אמר לי איזה פעם גם, שזה חזניש אמר לו לא לעשות את זה. ולכן הוא באמת לא זרק אנשים. אחרי זה מצאתי פה, יש מאמר שלו, שהוא באמת כותב את זה. הוא אומר פה כך, הוא אומר, הקדמה על מורכבות של מקצוע החינוך וכו'. אנחנו האמונים בכל הנהגותינו ופעילותינו על ארבעה חלקי שולחן ארוך, המקיפים וכוללים את כל אורחות חיינו, מבינים שלא ייתכן שלא נמצא בהם הוראות, הנחיות והלכות חינוך, שיורו וידריכו אותנו בקיום המצווה הגדולה של ושיננתם לבניך. אז הוא אומר, בתפקידי החינוכי זכיתי ללבן כמה סוגיות חינוכיות שהבאתי לפני החזון איש זצ"ל. והרי אני רואה חובה להביא את דרכו באחת הסוגיות הקשות שכל מקום תורה מתלבט בהן. הבעיה היא הרחקת תלמיד. ניסחתי את השאלה כדלהלן. מספר תלמידים בעייתיים שעלולים להתקלקל אם מרחיק אותם, אך אם נאפשר את המשך לימודם בישיבה, הם עלולים לקלקל אחרים. בעיה קלאסית שהרבה מוסדות מתלבטים בה. תשובתו הייתה זו. תשובתו הייתה, זו בעיה חמורה של דיני נפשות. בהמשך השיחה הוא שאל אותי, איך נהגת עד עכשיו? אז אמרתי, מעטים הרחקתי, אבל הניסיון הוכיח שהיה מחזור שהתלמידים הקשים עזבו מעצמם, והיתר סיימו בהצלחה מכל הבחינות. זאת אומרת, בקיצור, להשאיר אותם זה לא יזיק. אז הוא אומר, הגיב החזוניש וקבע בהחלטיות, הניסיון אינו מכריע את השולחן ארוך. אסור להרחיק תלמיד. אינך חייב לרוץ אחריו, אבל אם הוא דבק במקום, אינך רשאי להרחיקו. ככה הוא אמר לו, וזה מה שהוא עשה באמת כנראה בהמשך. עליך להקדיש את כל כוחותיך לחנכו ולהשגיח על התנהגותו וכו'. בעצם יש פה איזשהו מימד של דין רודף, הרי זאת הדילמה. מצד אחד, יש פה בעיה של מציל עצמו בנפש חברו, זה דיני נפשות במובן הרוחני. אתה זורק תלמיד, למה? הוא הולך, זאת אומרת הוא התקלקל, כדי להציל את האחרים, נכון? זה מציל עצמו בנפש חברו. מצד שני, אז למה מותר לעשות את זה? הרי אסור לעשות את זה. אולי הוא רודף. זאת אומרת, הוא נמצא שם, הוא הולך לקלקל את האנשים האחרים, התפוח הרקוב, משל התפוח הרקוב הידוע, וכיוון שהוא הולך לקלקל את האחרים, אז הוא רודף. אז אם ככה מותר להציל את האחרים בנפשו של הרודף, זאת ממש הדילמה הזאת במישור הרוחני. אז הוא כותב שם, לאור קביעתו של החזוני, שהוא הסתכל בשולחן ערוך וברמב״ם, ובואו נראה רגע בדף פה, הבאתי שני מקורות, ובזה אני מסתכל. הרמב״ם כותב, אין מלמדים תורה אלא לתלמיד הגון נאה במעשיו או לתם. אבל אם היה הולך בדרך לא טובה, מחזירים אותו למוטב ומנהיגים אותו בדרך ישרה ובודקים אותו ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש ומלמדים אותו. עד כאן זה הרישה. מה קורה בסיפה? אמרו חכמים, כל השונה לתלמיד שאינו הגון, כאילו זרק אבן למרקוליס, שנאמר, קצרו אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד. אין כבוד אל התורה שנאמר כבוד חכמים מנחל. אז יש פה שני חלקים ברמב״ם. החלק הראשון אומר שאפילו אם הולך בדרך לא טובה, מחזירים אותו למוטב וכו', ומכניסים אותו בסוף לבית המדרש. והסיפה פתאום אומרת שמי ששונה לתלמיד שאינו הגון, כאילו זרק אבן למרקוליס. למה? הרי אתה אומר שגם תלמיד שלא הגון, שלא הולך בדרך טובה, צריך לעבוד ובסוף להכניס אותו לבית המדרש. אפשר היה ליישב את זה באופנים, כן. שאלה אם זה בסוף או בהתחלה. אבל ככה זאת הטענה. ואז הוא אומר, כנראה צריך לומר שיש שני מצבים לגבי אותו תלמיד. זאת אומרת, יש תלמיד כזה, אם הוא באמת באופן בסיסי מוכן לנסות להשתפר, יש לו מצוקות, יש לו קשיים, הוא לא יכול, ויש סיכוי שזה לא יצליח, אבל בסיסית הוא מוכן. אז צריך להשאיר אותו, לנסות לעבוד עליו ולהכניס אותו לבית המדרש. אם הוא עצמו לא רוצה, זאת אומרת, הוא לא מוכן לשתף פעולה, אז כן, אז מי ששנה לו, זה כאילו זה רק אבן למרקוליס. זאת אומרת, מדובר באותו תלמיד עצמו, שהוא לא הגון, רק כל השאלה זה מה הוא רוצה. ואז הוא מביא לזה רעיון מהשולחן ערוך. השולחן ערוך חיבר את שתי ההלכות האלה של הרמב״ם להלכה אחת. הוא אומר, אין מלמדים תורה לתלמיד שאינו הגון, אלא מחזירים אותו למוטב, ומנהיגים אותו בדרך ישרה, ובודקים אותו, ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש ומלמדים אותו. זאת אומרת, הוא פותח באין מלמדים תורה לתלמיד שאינו הגון, שזה הסייפה של הרמב״ם. ואז מה האלטרנטיבה? אלא מחזירים אותו למוטב, מנהיגים אותו בדרך ישרה ומכניסים אותו לבית המדרש. אז רואים שזה מדובר באותו סוג תלמיד, זה לא שני סוגי תלמידים, זה אותו סוג תלמיד, שמה? שצריך לנסות להכניס אותו לבית המדרש. אז בעצם זאת הטענה שלו, מה שהוא אמר, שאם הוא דבק במקומו, מה שחזוניש אמר לו, שאם הוא דבק במקומו אסור לזרוק אותו, כי הוא בעצם רוצה, הוא לא יכול, יכול להיות שהוא לא יצליח, יכול להיות שהוא יקלקל תלמידים, אבל אם הוא רוצה, זה נקרא מציל עצמו בנפש חברו, אסור לעשות את זה. זה המושגים שלי כבר, בקבות השיעור, זה לא, לא הוא כותב, זה... אבל אם הוא לא רוצה, אז סתם דין רודף, הוא לא, אז צריך, אז כן, אז כל השונה לתלמיד שאינו הגון, כאילו זה רק אבן למרקוליס. זהו, מזוכו ברוך.
הרב, כמה זה כבר לא בעיה, בישיבה תיכוניות זה לא מבין.
דני.
לגבי העונש שם, עכשיו אם שאלת, אני הפכתי להגיע לזה, יכול להיות שהנקודה היא שיכול להיות שהוא חייב בעונש, הוא פטור בתור עונש. ואז זה עדיין יהיה אותו דיר.
עדיין
יהיה. כן. קטן, זה שהוא קטן, זה פטור בתור עונש, אבל לא שהוא לא רוצה, הוא רודה. הוא קטן רודה. אם אני מניח את זה, ברור, זה תלוי בהרבה למדמות על דין הנוס. אבל אם זה ככה, אז אפשר ליישם את זה גם על קטן.
שר כוח.